הגענו לדף למתת עמוד א' במשנה למעלה, שור של פיקח שנגח שור של חירש, שוטה וקטן, חייב. למרות שעוד מעט נראה שחירש, שוטה וקטן פטורים לשלם על ההזק שלהם, יש להם בעלות מלאה על ממונם, לכן אם ניזוק שורם לידי שור של פיקח, חייב הפיקח בתשלום. אבל אילו שור של חירש, שוטה וקטן שנגח שור של פיקח, פטור, כלומר, אלה לא חייבים על מעשיהם. כמו שהם פטורים על מעשיהם, כך פטורים על נזקי ממונם. שור של חירש, שוטה וקטן שנגח, ביתים מעמידים להם אפוטרופוס, ממונה, ומעידים להם בפני אפוטרופוס, כלומר ביתים מקבל עדות שלה על השור אם נגח שבפני אפוטרופוס במקום הבעלים, ולכאורה זה סותר מה שאמרנו שפטור מתשלומים, והגמרא תדון בזה. אם אחרי שהעידו על השור בפני אפוטרופוס, נתפקח החירש, כלומר נרפא ונעשה פיקח, או נשתפה, שוטה, ישבה דעתו, נעשה עכשיו פיקח, הוא הגדיל הקטן, חזר לתמותו, חזר להיותם, כאילו לא העידו בו, דבר במאיר, רבי אומר חזר להיות לתמותו. רבי יוסף מהרי הוא בחזקתו כפי שהיה בעודו ברשות האפוטרופוס. כלומר, רבי מאיר אומר, כניסה תחת רשות חדשה משנה את מעמדו של השור. לכן, מכיוון שנעשה הבעלים ברדעת, יוצא השור מרשותו של האפוטרופוס, נכנס תחת רשות בעליו, ומנה חוזר לתמותו. אבל רבי יוסף אומר לו, שינוי רשות לא משנה את מעמד השור. ולכן, אם הוא עד השור ביותו תחת ידי האפוטרופוס, אז וחזר רשות בעליו, נותר במועדותו. שור האיצטדין אינו חייב מיטה, שנאמר כי יגח ולא שיגיחו. כלומר, שור שמלמדים אותו לנגוח באיצטדיון, לא חייב מיטה עם הרג אדם, כי נאמר, כי יגח שור את איש או את האישה ומת וכו', משהו נוגח מעצמו, אז הוא נסכל, אבל לא שיגיחו, לא יביא אותו לידי נגיחה. עומד מה הגוף הקשיא, אמרת שור של חירש וטבע קטן, שנגח שור של פיקח פטור, על מה אין מעמידים אפוטרופוס לתם, לגבות מגופו, לא מעמידים אפוטרופוס, לשור תם שנגח, כדי שיוכל להנזיק לגבות מגופו. אבל ככה זה כתוב עם הסיף, השור של חרש וטבע קטן שנגח, והייתי מעמידים להם אפוטרופוס, מעידים להם בפני אפוטרופוס, אנו מעמידים להם אפוטרופוס לשור תם לגבות מגופו. אמרה ואחי קטני, אם הוחזקו נגחנים, מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, ומשנים ומשמילן לו מועד, דחייד ונגח לשלם מעלייה. כלומר, זה הכוונה, אם הוחזקו השור של חרש וטבע קטן להיות נגחנים, אז כבר ביתים מעמידים להם אפוטרופוס, מעידים להם בעצם הופכים אותו לשור מועד. אם יחזור השור ויגח כשהוא מועד, אז כבר יצטרכו לשלם מעלייה. אבל לצורך קביעת נזקי שור תם, באמת לא מעמידים אפוטרופוס, בעצם אין סתירה. בהתחלה מדובר שור תם, אחרי זה אם כבר נהיה מועד, נהיה נגחן, אז כבר מעמידים להם אפוטרופוס להפוך אותו למועד ולשלם מעלייה. עומד גם מעליית מן, מעליית מי משלמים? רבי יוחנן אומר מעליית יתומים, נכסי יתומים, הוא נותן למשלם הנזק. רבי יוסי אומר לו, מעליית האפוטרופוס עצמו. עומד גם, האם רבי יוחנן אמר מעליית יתומים? ומי אמר רבי יוחנן אחי, ואמר רב יהודה אמר רב אסי, אין נזקקים מנכסי יתומים, אלא אם כן ריבית אוכלת בהם. רבי יוחנן אמר, או לשטר שיש בו ריבית, או לכתובת אישה, משום מזוני. רואים מפורש פה, שרבי יוחנן סובר, שאין בית דין גובים חובות מנכסי יתומים קטנים. כלומר, בית דין לא נותנים לרשות לבעלי חובות לגבות מנכסי יתומים קטנים. אפילו מחזיקים בידם שטר חוב כנגד אביהם של היתומים, כי פריאת בעל חוב מצווה, וקטנים לא בני מצוות. לפי רב אסי יש רק יוצא מהכלל אחד, ריבית שאוכלת בהם בעצם מגדילת חובם, או רבי יוחנן אמר גם כתובת אישה, בכל מקרה ודאי לא מדובר לכאורה, לא סתם ככה גובים, גם לכאורה לא נזק. אז עומד גם ההיפוך, רבי יוחנן אמר מעליית אפוטרופוסים, באמת נכון, תגיד שרבי יוחנן זה שסובר שגובים מהאפוטרופוס עצמו, ורבי יוסי אמר חנינה מעליית יתומים. אמר רב משום דקשה את רבי יוחנן בגלל שקשה על סתיר ההוראה אחת של רבי יוחנן, על הוראה אחרת, אז משווי לרבי יוסי בר חנינה טועה, אתה מייחס לרבי יוסי בר חנינה כאילו הוא טועה וצריך להפוך את הדעות, והרבי יוסי בר חנינה דיינה הוא דיין ונחית לאום כדדין ויורד לעומק הדין, אלא אולי לא תפוך לו, אל תהפוך את דעותיהם, אלא מזיק שני, באמת נכון, מזיק הוא שונה, יוצא מהכלל, למרות שבדרך כלל אין ביתים נזקקים נכסי יתומים, במקרה שממונם הזיק רבי יוחנן מורה לגבות מהם, כלומר יש באמת משהו מיוחד. שגם התשלום עבור נזקים זה יוצא מהכלל. למה? כי תקנו חכמים לטובת הציבור למנוע מצב שבו השור הולך ומזיק, בעצם אי אפשר לגבות ממנו דמי הנזק. עומד גם רבי יוחנן אמר מעל יד יתומים, תהיה אמרת מעל יד אפוטרופוס, ממנה ולא עבדה, אם תגיד שהאפוטרופוס צריך שלם, אנשים ימנעו ולא יתמנו לאפוטרופוסים, בעצם יחובו בתשלום הנזקים. רבי יוסי בר חנינא אמר מעל יד אפוטרופוס, למה? כי חוזרים ונפרעים מהיתומים לכי גדלה, נכון? היתומים, נכון, יצטרכו לשלם בשלב ראשון, אחרי זה חוזרים וגובים בעצם מהיתומים עצמם כשיגדלו. עכשיו אומרת הגמרא, השאלה הזו אם מעמידים להם לחירש וטבע קטן אפוטרופוס לטעם כלי גבות מגופו, זה מחלוקת תנאים. תנאי, דתניא נאמר בברייתא, שור שהתחרשו בעליו ושנשתתו בעליו ושלחו בעליו למנת הים, עידו יהודה בן נקוסה אמר סומחוס, הרי הוא בתמותו עד שהעידו בו בפני בעלים. וחכמים מעמדים להם אפוטרופוס, אפוטרופין, ומעידים בהם בפני אפוטרופים, בית מקבל עדות על השור נגח בפני אפוטרופוסים. אם יפקח החרש, נשתפה שוטה והגדיל הקטן, ובאו בעליו למנת הים, אז פה יש את המחלוקת שלמרנו, אם חזר הרשור לרשות בעליו הראשונים, אז יהודה בן נקוסה אמר סומחוס חזר לתמותו עד שהעידו בו בפני בעלים, רבי יוסי מהרי הוא בחזקתו כמועל. עכשיו, מה המחלוקת ברישה של הברייתא? המומי הרי בו תמותו דקאמר סומחוס, אילם עד לא מיד כלל אם דובר, שהכוונה שאין השור נעשה מועל כלל, אפילו נגח שלוש פעמים, המי קטני סיפה, מה שנאמר סיפה חזר לתמותו מכלל דמיד, מה שמה שהשור נעשה מועד לפני כן, לכן הוא חזר לתמותו. אלא מה הרי בו תמותו? הרי בו תמימותו, בשלמותו, זה לא מחסרים לי. אנחנו לא מחסרים ממנו על ידי תשלום חצי נזק מגופו. כלומר, הוא נשאר שלם. בעצם לא גובים חצי נזק מגופו. אם עמידי אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו, אז זה דעה הראשונה. וחכמים אומרים, מעמידים להם אפוטרופוס, מעמידים להם בפני אפוטרופוס. מעמידי אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. אתה רואה שבעצם השאלה, אם ניבטים מעמידי אפוטרופוס, לאפשר לנזק לגבות נזק שהוזק על ידי שור טעם, זה מחלוקת תנאים, כפי שרואים בברייתא. וסיפה, במייקה מפליגי, זה המחלוקת שראינו גם במשנה, רשות משנה, או ראינו גם בסוף הרישה של המשנה, בין רבי מאיר לרבי יוסי, אז פה כתוב, והאם רשות משנה היא כבנאי, סומחוס אבל רשות חדשה על השור משנה מעמדו ההלכתי, רבי יוסי אבל רשות חדשה אינה משנת מעמדו. ברייתא נוספת, תנו רבנן, נאמר שור של חרש שוטה וקטן שנגח, רבי יעקב משלם חצי נזק. אומרת גם, מה הכוונה רבי יעקב משלם חצי נזק, רבי יעקב מה יביא תה? אלא אם הכוונה רבי יעקב אומר, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. עכשיו אומרת גם, מה אנחנו עוסקים פה? ומה יסקן? אי בטעם דובר בטעם, רבי יעקב בעצם החל ושלם על נזקו, פשיטה דקולה, נמי חצי נזק גלולים שלם. אם סתם, זה סתם ככה שור טעם שהזיק. מה הבדל בין שור טעם של חרש שוטה וקטן לכל שור טעם אחר? זה חצי נזק. אז זה ברור. אי במועד מדובר, אי בדעד אלי שמירה, אם דובר שעשו להם, עשו לשור שמירה מעולה, כלל וכלל לא בא אלי שום, לא צריך שלם כלל. אי דלו עבד אלי שמירה מעולה, לכאורה כולי נזק בא אלי שום, לא צריך שלם נזק שלם, מדובר על מועד ולא חצי בלבד. על איזה מקרה אמר רבי יעקב, שהוא צריך להשמיע לנו שמדובר על חצי נזק בשור של חרש שוטה וקטן. אז רב מפרש אמר רב לעולם במועד, אנחנו עוסקים באמת במועד, אחרי מה עסקינן, תעבד שמירה פחותה ולא עבד שמירה מעולה, מדובר מכך שעשו שמירה פחותה לשור, אבל לא עשו לו שמירה מעולה. ודעתו של רבי יעקב בעצם מבוססת על שלוש, על עוד שלוש דעות. ככה אומר רב. רבי יעקב סבר לקרב יהודה דאמר חצת תמות במקומה עומד. רבי יעקב קודם כל סובר קרב יהודה. חלק התמות שבשור נותר במקומו, כלומר תשלום המועד מורכב משני חלקים, חצי נזק שעל טעם וחצי נזק נוסף על מועד. אפילו אם הבעלים פתום לשנוע על חלק המועד, אבל צד התמות נשאר, יכול להישאר בחריבו עבור חלק הטעם. אז קודם כל סובר כך, וגם סבר רבי יעקב כרבי יהודה שאמר מועד סגלה בשמירה פחותה, כלומר אם שמור בעליו שמירה פחותה ויצא והזיק פתום לנזק שלם, לכן המקשר הברייתא שהשור נשמע, כך הוא מאמין לזה, בשמירה פחותה פותר ביעקב משלם את חצי הנזק שמשולם בגלל שהוא מועד, אבל כמו שאמרנו, צד התמות נשאר במקומו, חצי נזק. וגם סובק רבנן שאמר, מעמדים האפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. הרי שההוראת רבי יעקב של שור מועד שחרש שוטה וקטן שהזיק, בעצם מבוססת על דעתו בשלושה דינים שונים. אמר לי אביי, ככה רב אומר, אמר לי אביי ולא פליגי, האם באמת רבי יעקב ורבי יהודה לא חולקים והתניא? כלומר, אתה אומר שרבי יעקב סובק רבי יהודה, כתוב בברייתא שור שחרש שוטה וקטן שנגח רבי יהודה מחייב, רבי יעקב אומר חצי נזק הוא משלם. בפשטות רבי יעקב שאומר חצי נזק ולחלוק לרבי יהודה, אומרת הגמרא אמר רבא, אמר רבא ברור לה מה שמחייב רבי יהודה, מה שנאמר רבי יהודה מחייב, בא רבי פירש רבי יעקב, בא רבי יעקב ופירש הכוונה חצי נזק ולא נזק שלם. אומרת הגמרא אולי הבית אמר פליגי, הוא סובר שרבי יהודה ורבי יעקב חולקים, רבי יעקב, רבי יהודה מחייב נזק שלם, רבי יעקב חצי נזק, ומה הם פליגי, מה הם חולקים? אז אמר לך הבית, מה יזכיר במועד ולא נתריק לה, מדובר באמת על מועד ולא שמרו אותו בכלל, וכן מחייב רבי יהודה נזק שלם. רבי יעקב שהוא מחייב בחצי נזק, הוא אומר סובר לרבי יהודה בחד, הפעל גלה בחד, הוא סובר בדין אחד כרבי יהודה, בדין אחר לא סובר כרבי יהודה. סבר כרבי יהודה בחד, הדין הוא רבי יהודה סבר צד תמות במקומה עומדת, הוא פעל גלה כמו, בזה הוא מסכים רבי יהודה. אבל פעל גלה בחד לרבי יעקב, לרבי יהודה סבר, מעמידים להם אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. רבי יעקב אמר, לא פתאום, לא מעמידים, ולא משלם אלא פעל גדמורה, ולכן משלם לא את הצד התמות, כי צד התמות לא גובים, אלא רק את הצד המועד. לכן סובר, לפי הבית, סובר רבי יעקב משלם רק חצי נזק ולא נזק שלם. אמר לרבך בר אביי לרבינה, בישלום על הבית אמר פליגי שפי, מי שסובר, לפי הבית שאמר שנחזקו רבי דבר רבי יעקב, אם מעמידים אפוטרופוס לטעם, אז לכן מובן למה הברייתא צריך לפרש, שלכן היה צריך לפרש הברייתא עוסקת במועד. אבל לפי הבית שאמר רבי יעקב חולק על רבי יהודה, סובר רבי יעקב שלא מעמידים אפוטרופוס לגבות מגופתם. לכן הוראתו לחיוב הנזק, זה כלפי חצי נזק של מועד, זה מאוד מובן. אבל לפי רב אמר לו פליגי, עד המוקל עם מועד נוקמי בטעם, עד שמעמדים במועד, מעמדים בטעם. אי לרבי יהודה דעבד לשמירה פחותו, ולא עד לשמירה מעולה. אי לרבי אליעזר בן יעקב, זה לא עבד לשמירה כלל. דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד טעם ואחד מועד, ששמען שמירה פחותה פטורים. נסביר יותר את הדברים. מה היה עד כאן? רבי יעקב אומר שהנגיחת שור שחרר שוטה וקטן משנה בעלים חצי נזק. עכשיו לא ברור כלפי איזה מקרה מדובר. אם מדובר על סתם ככה, על טעם, אז ברור, בעליו משנה חצי נזק כמו כל טעם. אז לא צריך לומר זאת. אם מדובר כלפי מועד, אז צריך נזק שלם, או לפתור אותו לגמרי. תלוי אם נשמרה במה או לא, ככה שאלנו. רב הבא ומסביר שמדובר במועד שבעליו שמור שמירה פחותה, והרואה מבוססת על שלוש קביעות שונות, שלוש דעות של תנאים. זה ראינו. עכשיו אומרת הגמרא, באמת, או אם, אפשר להגיד ככה, שלכאורה עסק רבי יעקב בטעם. כלומר, אם רבי יעקב סובר שמעמידים אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו, למה בחרב לפרש את רבי יעקב דווקא במועד? אני יכול לפרש אותו, עניין טעם? זה בדיוק השאלה כאן שיש פה. ופה הגמרא אומרת, למה רבי יעקב היה צריך להזכיר חצי הנזק? כי אם לא יאמר בדבריו, אלה שבעלים חייב להזכיר חצי הנזק, היה אפשר לחשוב שרבי יעקב נאמר, נזק שלם של מועד. אבל במקרה של טעם, רבי יעקב מודה שלא משלמים מאומה, כלום. כי אין ביתים מאמינים פה אפוטרופוס לאפשר לנזק לבגוד מגופו. לכן נזכר רבי יעקב את חצי הנזק, להדגיש שהוא עוסק בשור טעם. זה בעצם החידוש בהורתו שאפילו לטעם מאמינים ביתים אפוטרופוס לאפשר לגבוד מגופו. זה מה שנאמר פה. איל רבי יהודה דעבד השמירה פחותו לא אוהב לשמורה מעולה. איל רבי יעקב בן יעקב לא אוהב לשמירה כלל, דתניא. לפי רבי יעקב, אחד טעם ואחד מועד, ששמירה שמירה פחותה פטורים. לפי רבי יעקב, די לטעם בשמירה פחותה. והקמה שמרן רבי יעקב, זה מה שבא רצה ללמד אותנו, אתם מעמידים להם אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. אם ככה, יש לנו באמת קושיה, יש פה באמת חידוש, שקמה שמרן רבי יעקב רצה להגיד לנו, ששור טעם שחרש שוטה וקטן, שהזיק, משלם חצי נזק, עץ מדהים שמעמידים להם אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. אז יש פה אכן חידוש, אם יש פה אכן חידוש, חוזרים ושואלים על רבה, אז למה לא פירש רבה את הברייתא באופן הזה? למה צריך לפרש בשור מועד? אז אומרת גם אמר לאחי כמר, חד הדית בי תרתי טעם, באמת מדובר על הורה אחת, אם נגח שור מועד שהחרש שופט הקטן, משלם חצי נזק כשיש בה שני טעמים, האחד, שרבי יעקב סבר כרבי יהודה, שמועד די לו בשמירה פחותה, וטעם צריך שמירה מעולה, וצד תמוד נשאר במועד, ועוד טעם מעמידי אפוטרופוס לתת להם לגבות מגופו, כלומר, מעמידי אפוטרופוס לשור טעם, לגבות אכן מגופו. אפשר להגיד שמדובר פה בסופו של דבר על הורה אחת, שיש בו שני דברים. כלומר, בהסבר של רבא, הוא לימד בעצם הורה אחת שמורכבת משתי הסיבות אלו. ורבינה אמר, מה שאמר רבי יהודה מחייב, רבי יעקב אומר, רשות משנה היא כבנה, כל השאלה לגבי רשות משנה. הברייתא השנייה שנאמר שרבי יהודה מחייב, רבי יעקב אומר, חצי נזק, אז באמת יש פה נפקן לגבי רשות משנה. כגון דהב המועד, ומתפקח השרש, אם היה שור היה מועד, כשהיה ברשות האפוטרופוס, ומתפקח החרש, ונשתפה השוטה, והגדיל הקטן, רבי יהודה סבר, הוא בחזקתו, הוא נשאר כמועד. לכן מזיק חייב בעלים נזק שלם. וזה הכוונה הברייתא השנייה, שכמו שאמרנו רבי יהודה מחייב, רבי יעקב אומר חצי נזק, רבי יעקב סבר, על זה רבי יעקב סבר, רשות משנה את מעמדו. לכן השור חוזר השור לתעמותו, ובעל לב חייב רק חצי נזק בלבד. כלומר, לפי רבינה, אכן בברייתא השנייה נחלקו רבי יהודה ורבי יעקב, אבל מחלוקת, האם מעמידים, המחלוקת זה לא האם מעמידים ביתים אפוטרופוס לטעם, לאפשר לנזק לגבות מגוף השור וכדומה, כמו שהבאי רצה להסביר, אלא מעסוקים, כמו שאמרנו, בכלל ברשות בשנה היא כבלל, כפי שראינו גם בסוף הרישה של המשנה שלנו. הגענו לדף מ' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה.